אנחנו קוראים מספר כתבי בעל הסולם, חלק שמעתי, מאמרי שמעתי, עמוד 538, מאמר חף ב'. המאמר נמצא גם בספר שמעתי הקטן, בעמוד 63. ניתן לצפות בשידורנו ולשאול שאלות בשידור חי דרך האתר קבלה לעם, כמו כן, ניתן לשאול שאלות, וספר כתבי בעל הסולם, חלק מאמרי שמעתי, עמוד 538, או ספר שמעתי הקטן עמוד 63, מאמר חף ב', תורה לשמה. עיקר תורה לשמה נקרא בזמן שלומדים בכדי לידה בבירור גמור, בתוך הדעת ממש, בלי שום ספקות של בירור האמת, שאית דין ואית דיין, שיש דין ויש דיין. אית דין נקרא שרואים את המציאות כמו שהוא נראה לעינינו, היינו שאנחנו רואים בזמן שעובדים בבחינת אמונה והשפעה, אז נגדלים ועולים מיום ליום, כי בכל פעם רואים השתנות לטובה, וכן להיפוך, כשאנו עובדים בבחינת קבלה וידיעה, אז רואים שיורדים מיום ליום עד לתכלית השפלות שישנם במציאות. כשמסתכלים על בית מצבים האלו, אז רואים שאית דין ואית דיין, מטעם כי בו בזמן שלא הולכים על פי דיני תורה של אמת, אז תכף נאנשים על המקום. אז רואים שאית דין צדק, פירוש שרואים שדווקא זהו הדרך הטובה ביותר ומסוגל וראוי להגיע אל האמת, וזהו שנקרא שהדין הוא צדק, שרק באופן כזה יכולים לבוא לשלמות התכלית, היינו שיבין בתוך הדעת בהבנה שלמה ומוחלטת שאין למעלה ממנה, שרק בבחינת אמונה והשפעה יכולים להגיע להתכלית. לכן, אם לומדים על מטרה זו, להבין זאת שאית דין ואית דיין, זה נקרא תורה לשמה. וזה הפירוש מאמר חז"ל, גדול התלמוד שמביא לידי מעשה. ולכאורה, היה צריך לומר שמביא לידי מעשים. היינו שיוכל לעשות מעשים הרבה, לשון רבים ולא לשון יחיד. אלא העניין הוא שהלימוד צריך להביא לו רק לבחינת אמונה. והאמונה נקרא מצווה אחת, שהוא המכריע את כל העולם כולו לכף זכות. והאמונה נקרא עשייה, מטעם שמדרך העולם הוא שמי שעושה איזה דבר, מוכרח להיות מקודם איזה סיבה שהוא יחייבו לעשות בתוך הדעת. וזה כמו יחס משותף, שכל עם עשייה. אבל בזמן שהוא דבר למעלה מהדעת, שאין הדעת נותן לו לעשות את הדבר, אלא להיפוך, אז מוכרחים לומר שבמעשה זו אין שום שכל, אלא מעשה לבד. וזה פירוש עשה מצווה אחת, אשריו שהכריע את עצמו לכף זכות. וזה הפירוש גדול התלמוד שמביא לידי מעשה, היינו לבחינת עשייה בלי דעת, הנקרא למעלה מהדעת.
אנחנו נמצאים במצב שהוא כל הזמן משתנה, כל הזמן מתקדם, ולא יודעים לאן. רואים את זה מהחיים שלנו, מהעולם שלנו, שכל יום יש שינם שינויים, אבל אנחנו לא מבינים מה התהליך שאנחנו עוברים. ותהליך שעובר את האנושות, היא תהליך מאוד מדויק. בטבע אין כאילו, בערך, לא ידוע, הכל זה מתקתק כשעון בצורה מאוד מאוד מוגדרת, דטרמיניסטית, של סיבה ומסובב, קודם ונמשך, בחוקים המוחלטים, ואם אנחנו לא יודעים איפה שנמצאים, נו, זה יכול להיות שלא צריכים לדעת, או יכולים לדעת אבל מתעצלים לדעת, או יכול להיות שחלק מהחוקים אנחנו כן יודעים. הכל תלוי בידיעת החוקי הטבע. כמה שאדם מצליח לדעת אותם, אלו שלטובתו, אז באמת לטובתו. לדוגמה, נגיד אנרגיה אטומית, גילינו אותה, אבל כמה יש פחד מזה שגילינו אותה? יותר טוב שלא היו מגלים. ההפסד יכול להיות יותר גדול מהרווח, ועוד ועוד. זאת אומרת, יש חוקי הטבע שאנחנו מגלים אותם, יכולים להשתמש לטובה, יש כאלו ש מי יודע. חוכמת הקבלה אומרת שכל התהליך הוא צריך להיות קשור להתפתחות האדם. התפתחות שאדם מבין, קודם כל, איך הוא יכול להשתמש נכון בכל החוקי הטבע. כדי נכון להשתמש בחיים שלנו, נתנו לנו תורה. הכוונה לתורה, איפה שהם כותבים תורה, זה ודאי חוכמת הקבלה, שמקבלים הסבר מה לעשות עם עצמנו, מהו סדר החיים שלנו, שצריכים להגיע בתהליך שלנו, רוצים או לא רוצים, בהטבע שנקרא אלוקים, אלוקים בגימטרי הטבע. זאת אומרת, הבורא זה נקרא הכוח הכללי הגדול שבטבע, שמושרש שם תהליך שכל אחד ואחד מאיתנו וכולנו יחד חייבים להגיע למה שנקרא לשמה. לשמה זה להזדהות, להידמות לאותו כוח העליון, לאותו חוק העליון. מדובר לא על גוף האדם ועל העולם עצמו, אלא על פנימיות האדם, שהרצונות ומחשבות הפנימיות שלנו הן צריכות לעבור שינוי, שנגיע להתאמה לכוח הכללי הגדול שבטבע, שבדרך אנחנו צריכים לרכוש כל הידיעה על כל החוקים, ולממש אותם על עצמנו כך שאדם שגודל, הוא מתחיל לגלות בתוכו כוחות, רצונות, חוקים, תכונות, שבהם הוא כולל כל הבריאה. עד כדי כך שמגיע למצב שכל העולם הוא מרגיש בתוכו, בתוך עצמו. משתנה תפיסת המציאות שלו, שמה שהיה נראה לו שנמצא מחוץ לו, הוא מגלה שזה נמצא בתוכו. ומחוץ לו לא קיים כלום, שבאמת הרצון שלו, מחשבה שלו, היא שמביאה לו הרגשת המציאות שהוא קיים, שכולם קיימים בתוך הרצון ומחשבה שלו, וכך הוא מגיע לתפיסת המציאות האמיתית. שחוץ ממנו לא קיים שום דבר. לא בצורה אגואיסטית כמו שאנחנו חושבים בעולם הזה, שעכשיו שחוץ ממני כלום לא קיים, כל היתר זה לשמשני. אלה שהכל מה שהוא מרגיש, הוא מרגיש בתוך עצמו, בתוך הרצון שלו. גם הבורא, גם כל הנבראים, כל העולם דומם צומח חי מדבר, כל העולמות, כל זה מושג בתוך הרצון שלו, שדווקא הרצון שלו הוא כל הזמן גודל עד הממדים כאלו שבהחלט הוא רואה שהוא בו עוקף, כולל, תופס כל המציאות. ובאיזה צורה הוא מגלה את זה? לאט לאט בשלבים, לפי ההיכרות שלו בחוקי הטבע, שכמה שיותר מתקדם הוא מגלה שבכל דבר יש דין ודיין. זאת אומרת שישנה הסיבה שהיא מביאה אותו להרגשה, להבנה מסוימת, למחשבה מסוימת. זה נקרא שהיא דין, ששמים לפניו, מכניסים אותו לכל מיני מקרים, מחשבות, רצונות, בכל רגע ורגע, והוא בכל הרגעים האלו צריך לחפש איך הוא יהיה בהתאמה עם הטבע, בגילוי הבורא, ולמצוא את החוק וכוח שפועל עליו, ולמצוא את הכוח העליון שפועל עליו, הוא מתחיל לגדל את עצמו, מתחיל לגדול, וכך כל רגע ורגע. זאת אומרת, זה דומה מאוד לאיך שגודלים הילדים בעולם שלנו, שסך הכל מה שילד עושה, הוא כל הזמן מחפש להכיר את הכוחות, את התכונות, את הקשרים בין הדברים, איך לסובב אותם, איך הם מגיבים, איך הוא יכול להתקשר אליהם. ככה אם אנחנו מסתכלים על התנהגות הילדים, אותו דבר אנחנו צריכים לעשות, רק בצורה פנימית, לא חיצונית בידיים רגליים, אלא בצורה פנימית. איזה כוחות פועלים עליי, איזה התנהגות, איזה תגובה אני צריך לתת כדי להיות בהתאם עם כוח העליון, וכך כל פעם לחפש ולמצוא ולגלות אותו. כשאדם מתחיל כך להתקדם, מתחיל להרגיש מה קורה, הוא מתחיל להבין מה כתוב בספרי הקבלה, שבעצם עומד לפניו כוח העליון שהוא טוב ומיטיב ואין עוד מלבדו, וכולו משפיע, ואדם יכול לאתר אותו רק בתנאי שיתחיל להבין מה זה נקרא להשפיע, מה זה נקרא להיות אין עוד מלבדו. זאת אומרת, האדם גודל בהתאם לכמה שהוא דומה, לכן הוא נקרא אדם, לאותו הכוח העליון שמלמד אותו. כמו שבעולם שלנו לא יכול ילד קטן לגדול אם הוא לא לוקח דוגמה מהגדול, כך בעולם הרוחני אנחנו לא נסוגל לגדול אם אנחנו לא נאתר את המדריך שלנו, את הבורא. ובכל רגע ורגע הלימוד הזה הוא נקרא שאדם משנה את עצמו מלא לשמה לשמה. כי לומד כל פעם על כוח השפעה. מי הוא? מי משפיע לי? ומי משפיע לי? אני יכול לגלות מדבר והיפוכו. שנראה לי שמי שמשפיע לי, הוא משפיע לי כל הזמן דברים לא כל כך טובים. רעים, חולשה, בלבול, אי הבנה, איזושהי הרגשה לא כל כך טובה, איזושהי הבנה לא כל כך ברורה, במוחה וליבה. וכל פעם שמתוך הרפול חושי או במחשבה אדם עושה מאמץ, הוא צריך לעשות מאמץ הזה כמו שהילד שמשתדל לעשות איזה מאמץ בלעשות כמו גדול, שיצליח בהרכבת הקוביות, בלעשות כל מיני דברים. רק אצלנו בעולם שלנו ישנה דוגמה ברורה מוחשית, אנחנו כך חושבים. לילד זה לא ברור משהו שהוא מקבל דוגמה מהגדול. זה לפעמים כך אנחנו מצליחים כאילו לתת לו דוגמה והוא חוזר עליה. אבל בעצם הוא לא יודע שאנחנו נותנים לו דוגמה. צריך כל פעם בכל זאת לעשות לבד וכך וכך, אפילו שאומרים לו. ככה בורא ברוחניות. זה ממש באותם השלבים. נותן דוגמה איך מלא לשמה להגיע לשמה, שאנחנו צריכים לאתר אותו בכל פעם בלעלות את עצמנו למעלה מהדעת. זאת אומרת, לקנות דעת חדשה, תכונת השפעה חדשה, ואז אנחנו נבין אותו. זאת אומרת, אם אני רוצה להבין במצב שאני נמצא מה הוא רוצה ממני, צריך להבין, אני נמצא במצב נגיד מספר אחד, הוא נותן לי תמיד מספר המתקדם יותר, מספר שתיים נגיד, כדי שאני אבין את הדוגמה שלו מה הוא רוצה ממני לגלות אותו. אני צריך קצת לעלות מרמה מספר 1 לרמה מספר 2 בזה שאני מתעלה בתכונת ההשפעה, בתכונת האהבה, בתכונת במשהו שאני מתאים לו יותר, ואז אני אבין אותו, ואז אנחנו פתאום נגלה שבכל רגע ורגע יש לנו תורה לשמה, ש הדרכה, הוראה, תורה, זה במילה הוראה, שאני מקבל כל רגע ורגע ממנו דוגמאות איך אני צריך להשתפר, ואז בצורה הדרגתית אני מגלה שאני יכול את הדוגמאות האלה לבצע ולהידמות לו. בתנאי שאני כל פעם שרוצה לאתר אותו, לבצע את הדוגמה שלו, התרגיל שלו, אני צריך להתאמץ בזה שמה שאני מקבל, אני מקבל מטוב ומטיב, ואין עוד מלבדו. ורק אם אני באמת מגלה שזה כך בחיים שלי, בכל רגע ורגע, אבל אחרי המאמץ, בחיפוש, אז נקרא שעשיתי תרגיל, ואחרי כמה תרגילים כאלו, שעוברים עליי, אני מגלה בחוש, וגם בשכל, וגם במוח, וגם בליבה, באמת טוב ומיטיב, ואין עוד מלבדו, שזה נקרא בי הלידה הרוחנית. ו התרגילים האלו אי אפשר לאדם לעשות אלא רק בקבוצה. כי לא יכול לאתר את בדיוק פעולות שהם הביאו אותו להתאמה לבורא. הדוגמאות, איפה הוא נותן לנו דוגמאות שאנחנו נוכל לבצע, זה אך ורק להתקשר בינינו כדי לגלות אותו. לכן כשאדם מתחיל להרגיש שיש לו משהו לחפש בחיים, מביאים אותו למצב שנתקע בקבוצה, באנשים שגם מחפשים ולא יודעים הלאה איך ללכת, איך לממש את עצמם. יש הרבה ספרים, הרבה חוכמה, אבל אחרי הכל, מה לעשות כדי לגלות בחוש את הכוח הפועל? זה העיקר שאנחנו צריכים לגלות. אז כל המימוש הוא בחיבור בין אותם שהבורא מסדר אותם יחד, שביחס ביניהם הם יכולים שם לעלות למעלה מהדעת. תורה לשמה, זאת אומרת לשם תורה. זאת אומרת, בזה שאדם מתעלה מעל עצמו בפנים ומתחיל להרגיש שחיבור עם האחרים הוא יותר חשוב ממה שמתבצע בו, במידה הזאת הוא כל פעם יותר ויותר מתקרב לאותו הכוח העליון, וכך מגיע לשמה, זאת אומרת לתכונת ההשפעה. התכונת ההשפעה הזאת שפתאום מגלה שהיא על ידי המאור המחזיר למוטב מתעוררת בו, באה בתוכה, הוא מתחיל להרגיש מציאות עליונה. זה כמו שאיזה אור שמאיר ואז רואים מה שיש לפנינו. שאדם נמצא נגיד באמצע השדה, לא רואה ולא יודע כלום, והתכונה לשמה או תכונת ההשפעה שפתאום מקבל אותה, פתאום השיג אותה, היא מדליקה את האור, ואז מתחיל לראות באיזה מציאות, באיזה עולם הוא נמצא. בגלל ששוב השתמש נכון בכל התרגילים שהבורא נותן לו בחברה שעדיף להיות מחוץ לעצמו, להתקשר אליהם כך נפשית פנימית במקום להיות בעצמו, שישיג תכונת השפעה במקום תכונת הקבלה, ואז בתכונת ההשפעה הזאת באור החסדים הדליק את המאור ורואה את המציאות האמיתית. ועכשיו אנחנו רואים רק את עצמנו, כמו שכותב הזוהר, שהעיניים שלנו הם נמצאות ככה מופנות פנימה, אנחנו לא רואים מה שנמצא מחוץ לנו. ככה זה על כל החושים, הוא מתכוון, ולכן אנחנו לא מגלים את המציאות האמיתית. וכל התורה היא כדי לגלות לנו את העולם החיצון, עולם הרוחני, ולהכניס אותנו בפועל להתקיים בו. זה נקרא תורה לשמה, שלומדים אותה כדי להגיע לתכונת השפעה, לאמונה למעלה מהדעת, מה שנקרא. אמונה זה נקרא בינה, למעלה מהדעת, למעלה מהמלכות. שבינה רוכבת על מלכות, כמו שאנחנו לומדים מצמצום ב', שתכונת הבינה, אם הן נמצאות למעלה ממלכות, מלכות מצטרפת לבינה, אז בצורה כזאת אנחנו יכולים לגלות את המציאות העליונה. כן.
איגל מקבוצת מודיעין שואל, כדי להיות בורא למשהו צריך לראות דוגמה לאותו הדבר. האם הבורא יתגלה לפני שנשתווה לו?
איך יכול? אני לא מבין. איך יכול בורא להתגלות? איך משהו במציאות יכול להתגלות אם אני לא נמצא בתכונות השוות לו? אני לא מבין. האוזן שלי, כן, לפי המנגנון הפנימי, תופס גלים, נגיד, מ-20 הרץ עד 20 אלף הרץ. זהו, יותר מזה לא. יש עוד המון המון גלים, בכל מיני תדרים, אני לא תופס אותם. אבל אם אני מחבר לאוזן הזה עוד איזה קופסה, שיכולה לגלות תדרים הנוספים, אז אני מגלה שישנם מחוץ לי תדרים הנוספים, כן? מקלט רדיו, נגיד. וכו'. זאת אומרת, הכל תלוי בתכונות שלי, בסופו של דבר. איזה תכונות שבי הם כאלו שבהם אני מגלה המציאות. במציאות מחוץ לי אין סוף. יש הכל. אנחנו עוד לא יודעים, לא יכולים לתאר מה זה. אבל הכל תלוי בקליטה שלי. גם כן בחושים. אנחנו סך הכל מוגבלים כאן בחמישה חושים, ובהם אנחנו תופסים מציאות מאוד מוגבלת. כמה שאנחנו משתדלים לעשות משהו על ידי ההתפתחות שלנו בעולם הזה, אנחנו מגדילים את החושים האלו. אנחנו לא יכולים להגדיל יותר כלום, כי אנחנו לא מבינים האם ישנם עוד חושים. אז אנחנו מגדילים חוש שמיעה וחוש ראייה בעיקר. אין ריח, טעם, מישוש זה גם כן מאוד חשוב. אבל בסופו של דבר כל הטכניקה, כל ההתפתחות שלנו זה להגדיל את החושים האלו. והרוחניות, אומת הקבלה אומרת, לא, אם אתה רוצה לקבל עוד חוץ מלהרחיב את החושים האלו, אז חסר לך חושים הנוספים, תפתח אותם. לפתוח חושים נוספים זה על ידי זה שאתה יוצא מעל החוש שלך הזה הכללי, שזה ראייה, שמיעה, טעם, ריח, מישוש, מעליו, כן? זה נקרא להגיע לחוש של השפעה. כן.
הוא ממשיך ושואל, הוא אומר, איך מוודאים שנמצאים מעל הדעת ולא מתחת לדעת?
זה נכון. אם אני נמצא ברצונות שלי, ועל פני הרצונות שלי אני מחפש את הכוח העליון, הבורא, לגלות אותו, ולגלות אותו באיפה שהוא נסתר, והוא נסתר בקשר שלי עם בני אדם, כי שם הייתה השבירה, שם מקום איפה שאני יכול לגלות אותו. אני צריך חומר איפה שאני מגלה אותו. אני לא יכול לגלות אותו בעצמו. האור הוא מושג רק בתוך הכלי. אז באיזה חוש, באיזה כלי אני משיג אותו? הבורא, כמו שהוא המשפיע והנותן, אני יכול לגלות אותו בחוש שלי, שגם כן אני אהיה המשפיע והנותן. איפה אני יכול לבטא את ההשפעה ונתינה בחוש שלי? אז אומרים, הייתה פעם נשמה אחת, התחלקה להרבה נשמות, ניתן לכל אחד עכשיו למצוא את החיבור שלו עם אחרים. בזה שאני מוצא את החיבור שלי עם אחרים, אני כמו ילד גודל, כן? מחפש, בונה אותו, את החוש הזה, בחברה, בקבוצה. אם אני בונה אותו בצורה כזאת, במידה שאני בונה, אני מתחיל לגלות את מה שכנגד החוש הזה נמצא. מתחיל להיות מקלט לחוש, בחוש ההשפעה לכוח ההשפעה, בחוש האהבה לכוח האהבה. וכך אני מגלה אותו. מגלה אותו, זאת אומרת, אני נעשה בהתאם לזה, גם כן כמוהו, דומה לו, שווה לו. אז אם אני כל הזמן גודל על פני האגו שלי, על פני התחייה מההשפעה ואהבה, נקרא שאני הולך למעלה מהדעת. אם אני מדכא את האגו שלי, זה במזרח יש לנו הרבה כאלו השיטות, כן? לא לעשות כלום, לשבת ככה, מדיטציות, כל מיני ככה, פחות לרצות, כן? לא, לא, לא שיטת הקבלה, אלא לסגור את עצמו. אז אני הולך בהרגשה שהיא, או בשיטה שהיא נקראת אמונה למטה מהדעת. כתוב שאברהם אבינו נתן מתנות לבני הפילגשים, שהיו לו עוד הרבה ילדים, מהרבה נשים, הוא היה איש גדול, עשיר, והיו לו פילגשים, ונתן לבנים שלו בעצם, כן? נתן להם מתנות. אז מסבירים שהם כל השיטות האלו שהם מתפתחים בלמטה מהדעת. זאת אומרת שאדם מדכא את האגו שלו, הוא מרגיש בזה יותר טוב, כי פחות לרצות, פחות בעיות, כן? ומסתפק במועד, וזה נקרא אמונה למטה מהדעת. מה, ובזה, ועל שיטה הזאת בנויות כל השיטות, ודתות, ואמונות, הכל, חוץ משיטת הקבלה. שיטה היחידה שאומרת, אתה צריך להיות יותר אגואיסט, אתה צריך לרצות יותר, להתפתח יותר, אל תדכא את עצמך, אלא תשתמש נכון ברצון שלך, וכל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, וכך אתה תגיע, דווקא כך אתה תגיע באמונה למעלה מהדעת, אז דעת שלך תהיה יותר, כל הזמן האגו יותר, אתה תעלה מעל האגו בשימוש שלו ועל מנת להשפיע, ותגיע לדרגת הבורא. מה שאם כן, שאתה מקטין את עצמך, אתה יורד לדרגת הטבע הפשוט, לדרגת חי. נכון שאתה מרגיש את עצמך יותר נוח, כמה אתה צריך אם אתה מקטין את הדרישות שלך, אבל בזה אתה לא מתקדם רוחנית. אתה מרגיש איזה רוח קטנה מאוד, זה נקרא אור הנפש, קטנה מאוד, נפישה שישנה בטבע. שגם חיות מרגישות כך. הקשר עם הבורא הוא יכול להיות בזה שרצון לקבל, או מוותרים עליו, אבל אז אתה מרגיש אותו במידת הוויתור הקטנה הזאת, או שאתה מגדיל אותו והופך אותו על מנת להשפיע. אז אתה מכיר אותו בפעולות, בתכונות שלו, בהיכרות ההדדית שמולו אתה קם כאדם. שני גישות האלו הם גישות ההפוכות. הגישה למטה מהדעת היא גישה נוחה יותר, כי אני יודע שאני צריך פחות לרצות, כמה שפחות, אפילו פחות לנשום. יש כל מיני טכניקות, כל מיני דברים, והם כולם דווקא נותנים לאדם את ההרגשה שהם קרובים להטבע. מה שאם כן, כאן בחוכמת הקבלה זה בעיה לא פשוטה, לא פשוטה. זה לגדול כל הזמן יותר ויותר בלמעלה מהטבע שלנו. כן.
תלמיד מנתניה שואל, בהקשר לעבודה בקבוצה, האם אני צריך לנסות לאהוב את החברים ולעשות כל מיני תחבולות כדי להרבות אהבה, או רק לדרוש מהאור שיחבר בינינו או שניהם?
הקבוצה היא, זה לא אנשים שאני רואה כאן. אני רואה עכשיו כאן לפניי אולי 250, אפילו עד 300 איש. זה לא בני אדם. זה אותו ניצוץ רצון שיש לכל אחד ואחד, שהוא נקרא נשמה. לכל אחד ואחד אין את הרצון הזה. לכל אחד יש רק הנקודה. פעם היינו מחוברים יחד בנשמה אחת שנקראת אדם הראשון, ועכשיו לכל אחד מאיתנו יש חלק מהאדם הזה, נגיד, כן? חלק. כך נקרא ניצוץ. הניצוץ הזה הוא הנקודה שבלב, כך אנחנו מסמנים אותה. זהו. והנקודה שבלב הזאת היא נמצאת קשורה לעוד רצון, עוד רצון שלנו, שנקרא הגוף שלי. הגוף. הגוף שלי. אני מתפתח ברצונות הגופניות, כן? רצונות הגופניים שלי, כסף, כבוד, מושכלות, אוכל, מין, משפחה, וכל הרצונות האלה. מתפתח במשך אלפי שנים, עד שאני מתחיל להרגיש שהרצון הזה שנקרא גוף, רצון, כן? שנקרא גוף, שהוא מגיע למצב שאני מרגיש בו ריק. ריק אני. ואז יחד עם זה שאני ריק, אני יכול להרגיש רק דיפרסיה, רק ייאוש, ריקנות, ויכול להיות שאחרי כמה זמן, לפעמים זה אחרי כמה שנים, לפעמים זה כבר בגלגול הבא, אני מתחיל להרגיש ניצוץ הזה שמתחיל למשוך אותי קדימה. ישנם אנשים, המון אנשים היום, מיליונים שנמצאים בדיכאון ועדיין לא מגלים נקודה שבלב. יש כאלה שעוד לא נמצאים כל כך אפילו בייאוש, בדיכאון. יש כאלה שכבר מגלים נקודה שבלב. כשמגלים נקודה שבלב, הם מגלים בעצם את הנקודה שלהם באדם הראשון. ועכשיו איך אני יכול להביא את עצמי ממצב שאני נמצא כאן בכל הדרגות האלו עד המצב שאני עולה 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 ונכנס למקום שלי, איפה שאני נמצא, איפה שאני צריך להיות, בנשמה אחת. זה נקרא אדם הראשון או עולם האינסוף, כן? או דבקות, כי כאן זה אנחנו נמצאים בדבקות, כן? עם הבורא. אז כל התורה שניתנה לנו, איך, אם ישנה בך נקודה שבלב, כי אם לא, אז אין לך מה לעשות. אם אין לך נקודה שבלב, אז נתנו לך, אתה יודע, תקיים כל מיני דברים בעולם הזה, ככה כל מיני העיצות האלו, כן? אבל לחזור לאותו השורש הרוחני, לנשמה, אתה יכול רק בתנאי שאתה משתמש בכוח שיש לך כאן, בכוח האור שהשפיע עליך. זה נקרא אור מקיף, אור המחזיר למוטב, כן? על ידי מה, איך אתה מעורר אותו, שאתה פשוט משפיע אליו, דורש אותו. איך אתה דורש אותו? כן? בדיוק שאתה צועק כאילו מבפנים, אני רוצה לחזור לאותו מצב. לאיזה מצב אתה רוצה לחזור, חביבי? המצב הזה נקרא שאתה מחובר עם כולם בלב אחד, כאיש אחד, מחשבה אחת, כולם יחד. כל הניצוצים האלו, כל האלו, הנקודות יחד. אתה רוצה? נו, איפה הרצון שלך? זאת אומרת, חייבת להיות כאן רצון. רצון להיות יחד. להיות יחד. אין? הרצון להיות יחד, זאת אומרת, ממש יחד, להשפיע, נקרא מן, מיינוקווין. זאת אומרת, שהרצון רוצה להיות בהשפעה, מים נוקווין. זאת אומרת, מלכות שהיא קשורה לבינה. שני נוקוואות, נוקווה תחתונה, נוקווה עליונה. כן? רצון תחתון, רצון עליון שיהיו כיחד. כן? כך אנחנו לומדים. איך אני יכול לממש את זה? איך אני אדע שאני באמת רוצה להיות מחובר, ואני לא רוצה האמת? אני לא מבין את זה בכלל. אבל מסבירים לי בחומת הקבלה, שאם עכשיו אתה רוצה לממש את הרצון שלך, אתה צריך לקדם אותו. לכן מביאים אותנו לקבוצה, מסבירים לנו איך אנחנו צריכים להתחבר, וכל זה כדי לגלות איזה קצת לפחות, איזה מין רצון לחיבור. חיבור פנימי בין אותן הניצוצות שאנחנו בעצם בכל אחד ואחד מאיתנו נמצא. כן? ניצוץ. ואם אנחנו רוצים לעשות בינינו איזה מין, קודם כל משחקים בזה כמו קבוצת ילדים משחקת במשהו כמו שהם רוצים להידמות לגדולים. כן? לבנות נגיד איזשהו משחק עם מכוניות, עם תחנת רכבת, כל מיני כאלה, אתה יודע, משהו. אז אנחנו כך משחקים, ממש דמי עושים, כאילו שאנחנו מתחברים יחד באותם החוקים, כמו שהחוקים כאן בצורה מתוקנת ברוחניות. נתנו לנו כזאת הזדמנות. אם אנחנו בקבוצה זה יכול להיות כל העולם, כמו שכותב בעל הסולם, בסופו של דבר וכולם יהיו כאגודה אחת. אם אנחנו משתדלים בניצוצות שלנו להתחבר יחד, במה אנחנו מחברים אותם? אנחנו מחברים אותם כדי לגלות בהם, בחיבור ביניהם, את הכוח המשפיע. מה זה כוח המשפיע? איפה הוא נמצא? זה שאתה מדמיין את ההשפעה שלך כלפי יתר הניצוצות בכוח הרבות, בנתינה, באהבה, עם הניצוצים האלו, לא בגופים, אין? למעלה מהגופים. לגופים תיתנו מה שהם צריכים, ככה ההכרחיות וזהו. אם אתה מתחבר, משתדל להתחבר בין הניצוצים האלו בקבוצה, אתה בזה נותן דוגמה לעצמך, השתדלות כמו הילד שמשחק במשהו שהוא רוצה להיות בזה כגדול. ההשתדלות הזאת היא בעצמה כבר מורגשת כמן בעליון, כי אתה רוצה לבנות כמו ילד את המצב הזה שנקרא חיבור, להיות יחד. ואז פועל עליכם את האור המקיף מאותו המצב המתוקן, שכל הנשמות מחוברות שם יחד לפני השבירה. ואז אתה במעצים כאלו מתחיל לעלות לאותו המצב, ממצב השבור שלך עם החברים למצב המתוקן. ואתם לאט 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 מתקדמים עד שקורה מגע הראשון, שאתם כבר מרגישים את עצמם מחוברים. זה נקרא, הגעתם למצב, למדרגה הראשונה של ההתאמה לאותו המצב המתוקן ממש. וישנם 25 מדרגות בהתאמה הזאת. אז נתנו לנו כל האמצעים, רק קשה לנו בכל זאת לתפוס את זה, להסכים עם זה, להקל את זה. אבל שוב, גם זה משחק הפנימי שבתוך הקבוצה. כן, מיקרופון בבקשה, תנו לו.
אני רוצה לשתף אותך עם התלבטות שיש לי לגבי קבוצה. אני חלק מקבוצת מודיעין, ובאמת אחת המתנות שקיבלתי בחודש וחצי האחרונות זה להתחבר לקבוצה. עכשיו, אנחנו קבוצה קטנה של 10 חבר'ה, יש פה משהו אינטימי מדהים. איך, ובאמת יש פה תחושה נפלאה של חיבור. איך עושים את הדבר הזה כשאנחנו גדלים פתאום ל-50 אנשים, ל-100 אנשים? איך שומרים על החוויה המדהימה הזאת? כי ב-10 אנשים יש פה משהו מדהים של אינטימיות, שבאמת חיבור וקשר אישי. איך אנחנו עושים את זה כשיש 100 אנשים?
אתה היית בכנס שלנו בפברואר.
כן, הייתי.
כן?
כן.
נו. היה מפריע לך שיש סביבך עוד 5,000 איש?
לא היה מפריע.
אתה הרגשת שזה כל כך ענק גדול, או שאתה הרגשת פשוט חום, התלהבות, חיבור? אז מה זה מפריע אם היו עוד כמה מיליונים? אנחנו לא, אין עניין של הגופים. זה, אם רוצים להתחבר, אז הרבה או קצת, אני לא יודע. אני יושב עכשיו מול 300 איש, ואם הייתי יושב מול מיליון, שבאמת זה יכול להיות דרך האינטרנט שכך אנחנו, אז מה זה חשוב? אם כולם, אנחנו מחפשים, מה לעשות עם החיסרון שלנו, איך לחבר אותו לאמת, אז זה אותו חיסרון בכל אחד. אין לנו אז בעיה, אפילו מיליונים. לא?
החשש שלי, כשיש קבוצה של 100 גברים, אז מן הסתם יהיו מספר אנשים דומיננטיים, והרוב יהיו פסיביים. ואז האגו גדל, ואיך אנחנו מתמודדים עם זה?
לא, זה בצורה גשמית. ישנם כאלו וישנם כאלה. אבל זה כלפי ההפצה, כלפי מפעל, כלפי כל מיני פעולות שלכם שם במקום. אז יש אנשים שבעולם שלנו הם כאלו יותר זריזים, יש כאלו שפחות. זה עניין של מבנה האדם שבעולם הזה, שלרוחניות אין לו, אפשר להגיד לזה, שום קשר. ולכן צריכים להבדיל. האלו אנשים שהם יותר ככה ביצועיסטים, כן, יש להם יכולת לביצוע, תן להם לעבוד, שיהיו ככה, אדרבה, שיבואו לכאן עוד אנשים אצלנו, אלינו, שיודעים לעשות כל מיני דברים. אנחנו רק נשמח. תבואו אליי, תראו איך לכל אחד אפשר לסדר מה לעשות. ברוחניות אין לך תחרות. ברוחניות זה לא כך. לכן העיקר, האם הקבוצה, חברי הקבוצה, מבינים שבכמה שהם תורמים לקבוצה, בזה יש להם התקדמות רוחנית. אני מבין שיש בהתחלה מאבקי כוחות ואגו, וכל אחד פתאום חושב שכאילו שהוא בא לאיזשהו מקום שצריכים לשלוט בו, ומקום שצריכים להצטיין בו כלפי האחרים בכל מיני כאילו דברים גשמיים. אבל זה בסופו של דבר, אני מקווה שאנחנו עוד מעט עוברים את הבעיה הזאת, שאנשים מתחילים יותר לדרוש פנימיות, ואז הם יבינו שזה לא מקדם אותם. לא מקדם. אלה, מה שנתן לך הבורא, הטבע, מלמעלה, כל מיני אפשרויות להיות מצטיין בכל מיני דברים, אתה צריך לממש אותם כמו שהשני שאין לו כל כך תכונות האלה. לא נתנו לו. אז הוא עובד בעבודה יותר פשוטה. בעינינו, זה חייב להיות אותו דבר. כי אחד הוא יותר זריז, ואחד הוא יותר עצלן, ושני הוא יותר קצת מבריק, והרבי הוא קצת לא כל כך... אז מה? זה הכל נתנו מלמעלה. ולכן בצורה סגולית, כלפי כל אחד ואחד, למעלה יש על זה חשבון. האדם צריך להשתדל. לכן ישנם הרבה אנשים שבאים אליי ואומרים, אתה יודע, תגיד לי מה לעשות, לי לא חשוב. אני, מה שאני מסוגל, לא כל כך הרבה. ובאמת הם המצליחים. כי הם מוכנים לעשות, צריכים לתרום, ככה, להפצה, להשפעה, צריכים להביע את היחס לחברה. עושים. זה הכי מועיל. אבל חיבור הוא שוב, חיבור הוא בין הנקודות שבלב ולא על ידי כל ההצטיינות הזאת החיצונית בכלל. כי בנשמות שאנחנו שם מתחברים, אין לנו שם חשבונות מי יותר, מי פחות, מי כך או מי כך, אף אחד לא מכיר ולא יודע נשמת השני, וזה עולם הפוך ראיתי. מכל הגשמיות זה... כן, מיקרופון.
אני קצת התבלבלתי. אתה אמרת שבעצם החושים שלנו מופנים כלפי פנימה.
גם אני התבלבלתי, אני אגלה לך סוד בזמן הדיבור שלי. אני הרגשתי כאן כל מיני שוני באנשים, פתאום יש כאן כמה קבוצות היום, לא? כן? אני לא יודע, יש כאן חדשים הרבה שונים, התחלתי להרגיש אלו, לא ידעתי למי יותר להסביר, ללכת יותר ככה בפשטות או לא, לפי ה... היה קצת, 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 קצת קשה. כן.
אז דיברת על זה שהחושים שלנו מופנים כלפי פנימה,
כן.
ובעצם אנחנו צריכים להפוך אותם החוצה כדי לראות את המציאות,
כן.
הנכונה. אז בעצם...
לא אותם החושים, אי אפשר אותם. אני לא יכול לזוב את העין שלי ואוזן ואכולה. אני צריך לפתח בי חושים החדשים, שנקראים במקום חושים דקבלה, חושים די השפעה. זה רק נקרא כך, חושים די השפעה. כן? כדי להרגיש העולם החיצון, שמחוץ אלה. כן.
אוקיי. החושים האלה אבל נמצאים בפנים, זאת אומרת, העבודה היא פנימית.
העבודה היא פנימית, כן, ודאי.
העבודה היא פנימית, ואנחנו צריכים את החושים האלו שאנחנו מפתחים, החושים החדשים האלו, להפנות כלפי חוץ. זאת אומרת,
אני מפתח אותם כלפי קשר עם הזולת.
עם הזולת.
כן.
אוקיי. בסדר, זה אוקיי. אז עכשיו הבנתי.
בסדר, התיישב בסדר גמור. כן. אין, נו, תביאו מכאן.
למה אברהם, שהוא הפיץ את הקבלה ואת הכל, הוא נתן לבני פילגשים דווקא משהו הפוך, מתחת לדעת, ולמה קוראים לזה מתנה? ואם גם בי יש איזה רצונות שאני צריך לעבוד איתם מתחת לדעת?
הנשמה הזאת הכללית שנקראת אדם הראשון, נשמה או נברא מה שהבורא ברא, היא בתוכה כוללת, כמו שאנחנו לומדים, או ארבע בחינות או חמש ספירות, כן? כתר, חוכמה, בינה, זרמפין ומלכות. ככה מבנה שלה. אני יכול לעשות את זה במעגלים, כתר, חוכמה, בינה, זרמפין, מלכות, כן? ככה. איך שאינסוף, אור אינסוף ברא את העולם אינסוף. את הרצון הזה אינסוף. יכול לעשות כך. יותר נוח לי לעשות את זה בצורה שזה כמו פרצוף. למה? כי בזה אני יכול לציין שאחד גדול מהשני, לפי האגו, לפי הרצון. ישנם הרצונות שהם זקים מדי, ישנם הרצונות שהם עבים יותר. ואז בהתאם לזה, אברהם שהשיג את חוכמת הקבלה, שהשיג את החוכמה הזאת, את המטרה, את התהליך, אתם יכולים לקרוא, אי אפשר להבין שם הרבה, אבל לקרוא אפשר ספר יצירה. זה 30 דפים, זה לא הרבה. לא תבין שם הרבה, אבל בכל זאת, זה צורה שהוא כתב בצורה כזאת כך. אז לפי המבנה של הנשמה שהוא הבין, הוא הבין שלא יכול להיות שאתה תיתן אותה שיטה ובבת אחת ולכולם, כי יש חלקים ש מהאביות דשורש א' ב' ג' וד' שהם צריכים לגדול בהתאם להתפתחות שלהם. מי הכי קרוב להתפתחות הרוחנית? מצד אחד אתה יכול להגיד הכלים הזקים, הם אין להם רצון גדול, הם נמצאים קרוב לאדם, לכוח השפעה. מצד שני אתה יכול להגיד, לא, אותם הכלים שהם דווקא נמצאים הגרועים ביותר, הם דורשים יותר, הם מבינים שהם נמצאים, כמו שבעולם שלנו היום. כי היום אנחנו עוברים אותו משבר כמו עברו בבבל. לא. אז למי פנה אברהם? הוא פנה לכלים שהם הגדולים, האהבים ביותר. כן? מה זה הוא פנה? הוא דיבר לכולם. כן? הוא היה כהן, זאת אומרת, ממש המשפיע, הגדול, האידיאולוג. כן? והוא פנה לכל הבבלים. ומי היה לידו בעצם? אלו שהם לפי הרצונותיהם מצד אחד גרועים ביותר, הרגישו את עצמם, שחייבים למצוא פתרון, הרגישו בתוכם נקודות שבלב, נקודה שבלב כל אחד ואחד, אותם חבל שהוא הלך, רמב"ם כותב על זה יפה מאוד, אותם הוא לקט לעצמו, כן? הם בעצמם התחברו אליו. כותב רמב"ם שהוא התחיל להפיץ את הידיעה שלו, עוד לא היו ספרים ועוד לא היה כלום, רק השיטה עצמה. שמעו אותו הרבה מאוד איש, סך הכל אז הם היו בסביבות 3 מיליון, אומרים, כן? ככה כל הציביליזציה הזאת דאז. והשמועה הזאת התפשטה בכולם, והתקבצו עליו, כותב רמב"ם, אלפים. זה לא שהוא הלך עם שרה ובדרך שם יליד את יצחק. אנחנו צריכים להבין, זה דרגות. אברהם, אחר כך דרגה השנייה שהם רוכשים, כל החבורה הזאת הגדולה, דרגת יצחק, אחר כך דרגת יעקב, זה הדרגות רוחניות. אז התחברו אלף אלפים, ואלפים האלה איתם הוא חיבר קבוצה שהיא נקראת ישראל, ישר כל. זהו, הפכה להיות אחר כך לעם בקבלת התורה, שכבר קיבלו את השיטה ממש על פני האגו שהתחדש להם עוד במצרים, שעוד נוסף לכל היתר. הוא קרא בני פלגשים. למה? לא מנוקבה הנכונה, לא מרצון החזק האמיתי. עדיין רצון לא מבורר, עדיין קל, שלא יכולים לגלות את המשבר בתוך לעומק שלהם, ולכן לא יכולים להשתתף בתיקון בצורה אקטיבית. זהו. ולהם הוא נתן בינתיים שיגדלו, שאגו בינתיים הרי גודל וגובר כל פעם, נתן להם מה שנקרא מתנות. מה זה נקרא מתנות? לא העבודה עצמה שאתה עובד, אלא על ידי זה שאתה עושה כל מיני, בוא נגיד, פעולות במה שאדם מסוגל, שאין לו נקודה שבלב. שיש לו נקודה שבלב, הוא עומד בין שני הכוחות, האגו ונקודה שבלב, ונמצא בהתפצצויות בכל המאבק הפנימי, ולא יודע מה לעשות, ואתה רואה האדם הזה, אז הוא נמצא ככה. אתם יודעים על מה זה מדובר. ואלו לא, הם הכל בסדר גמור, מה אתה רוצה? יש משבר? איזה משבר? יש משהו לא בסדר? לא, הכל בסדר, ברוך. אתה מבין, זה ככה. ואתה רואה עד כמה שהם הרובם בינתיים, אפילו גם עכשיו. אז אמנם שהלכו איתו כמה אלפים, המיליונים נשארו כבני פלגשים. והם קיבלו בעצם שיטה. שיטה פשוטה, להיות לא למעלה מהדעת, אלא למטה מהדעת. זאת אומרת, יש לי דעת, רצון, כן? רצון. או אני מתעלה מעל הרצון, זה נקרא אמונה למעלה מהדעת, זאת אומרת השפעה, אני רוכש את ההשפעה, ואז אני נלחם עם הרצון האגואיסטי שלי ובונה משהו ההפך ממנו. כן? או שאני נמצא בי איזה רצון שנמצא בי, ואני מוריד אותו. זהו, תהיה ילד טוב, אל תרצה הרבה, אתה צריך טוב להיות עם אחרים, אתה יודע, כמו שהיא אומרת. ככה זה בדיוק השיטות האלו. כן? תשב בפוזה כזאת, תחשוב על משהו אחד, מספיק לך חצי כוס אורס ליום, ככה עדיין, וגם דתות פועל בצורה כזאת משפיעות על האדם. כן? צריך להיות צנוע, צריך להיות רגוע, צריך להיות טוב עם אחרים. זה שיטה. זה לא סתם צחוק, אני לא עושה צחוק מזה. זה מדובר על מיליארדי אנשים, שבזה, מפני שנשמתם מהוויות שורש א' וב', הם בינתיים מכינים את עצמם, מכינים את עצמם גם כן לעבודת השם העתידה. מתי? האלו אנשים שהלכו עם אברהם, הם צריכים לעבור תיקון. קודם כל, הם עוברים למצרים, כן? פרו. הם צריכים לעבור את הפרו. מקבלים, אה? העין חייבת להיות, מה אתם? מבלבלים אותי. נכון, נו, נכון. אבל תוסיפו אי לבד, זה טוב. אי צריכים להשיף לבד. בסדר. זהו, עכשיו, תנו לי לגמור את המחשבה. אז ככה, הם מקבלים תוספת, עוד מהמצרים. אחרי מצרים הם עוברים מהתוספת הזאת בעבודה שלהם למעלה מהדעת, כן? למעלה מהדעת, זה היציאת המצרים, כן? הם מגיעים מהמצרים, מפרו, כן? לארץ ישראל, כן? זה נגיד מדבר, כן? זה ארץ ישראל, מגיעים לארץ ישראל, לבית המקדש, זה הכל, זה הכל למעלה מהדעת, עוד דרגות, בית המקדש, ומדרגת בית המקדש, שזה התיקון שלהם, כן? זה המצב המתוקן. זה, בוא נגיד, כלפיהם זה נקרא גמר התיקון. כלפיהם. אבל מפני שרק כלפיהם, לכן נופלים למטה, כן? למצב של חורבן הראשון, ואחר כך למצב של חורבן השני. כן? כמו שאנחנו לומדים בחומת הקבלה על שבירת המלאכים. נופלים. אחרי שהם נופלים, כן, הם נכנסים בחיבור עם אותם הבבלים האחרים. כן? ומתחילה להיות גלות, שגלות היא רק כדי לעשות חיבור בחיצוניות, כאילו בין אלו שעברו את זה, שהיו נקראים ישראל. מתי הם נקראים ישראל? מתי שהם משתוקקים לישר כל, לבורא. עכשיו זה ישראל בגלות, שהם אפילו לא יודעים מה זה ישראל, כן? אבל נכנסים לכלל כל היתר העמים, כן? זה נקרא גלות. גלות מזה שלא נמצאים בשיטת ישראל, אלא בשיטת אומות העולם, אתה יודע, ככה. פחות רוצים, פחות משתוקקים, צריכים להיות ילדים טובים, להקטין את עצמם, לא לעבוד עם האגו. זאת השיטה גלותית, והיא בדיוק כמו השיטה של בני הפילגשים, שזה כל היתר האנושות. לכן העבודה הפנימית של ישראל בגלות, כמו שאנחנו עברנו 2000 שנה, היא כמו שיתר השיטות, ככה תקיים את המנהגים שלך, תלמד רגוע והכל ככה. לא, זאת השיטה שהיא אם לא מכוונת לבורא ככה. ואבל על ידי זה מה קורה? על ידי זה קורה שבינתיים כל המבנה הזה, שורש א' ב' ג' ד', מתערב ביניהם, מתערבים. גם כן יש לך 10 השבטים שכבר מבית המקדש הראשון נעלמו והתחילו את הגלות. אמן. ושני שבטים האחרים הם כבר אחר כך, בחורבן השני. עכשיו, שנגמר החורבן, מה זה נגמר החורבן? שערבוביה הפנימית, לא שצריכים להיות איזה מין שנים עושים משהו, אלא בפנימיות כל הערבוביה בין הנשמות, היא מגיעה לאיזה סיכום, אנחנו לא מכירים אותו, לא יודעים אותו. כן? אני לא יודע איך. אבל זה פועל, אפילו שאין מגע, יש מגע בין העמים פיזית, זה פועל בצורה רוחנית שאנחנו לא יודעים איזה. ואיך ואיזה. עוד התגלו לנו 10 השבטים, אנחנו נראה מאיפה פתאום זה צץ. אני לא עושה עם זה חשבון. אבל בגלות, תכלס, אנחנו עובדים לפי אותה צורה. ישנם מקובלים, שנקראים עדיין מקובלים ישראל, כמו שעובדים לפי שיטת אברהם, שזה מדור לדור ממש קבוצות קטנות מאוד, שכאילו לא יצאו לגלות רוחנית. כן, הם לא יצאו לגלות רוחנית, הם נמצאים בגלות גשמית, לא בארץ ישראל, לא בירושלים, שם באיזה מקום. זה לא אומר כלום, אבל לא בגלות פנימית. והם ממשיכים את הזרם הזה הקטן מאוד, את ממש כמו צינור קטן שאתה מבין שבו זורמת החוכמה. והעם ישראל בעצמו הוא נמצא בדת, כן? שזה גם כן לקטין את עצמו, לעשות תרגילים, הרגלים, וככה, כן? וכך להתקדם. וכשנגמרת ההתקללות בין הנשמות, זאת אומרת, כל המבנה הזה, שורש א' ב' ג' ד', בעצם המבנה הזה הוא איכשהו מתייצף, אז מתחילים תיקון. התיקון שוב, הוא מגיע דרך אותם המקובלים, שכמו מהארי אנחנו מדברים, שהם בעלי השיטה, כן? שמתחילים לעורר את העניין האברהם, שיטת האברהם, כן? אמונה למעלה מהדעת, ואז, כמו שבזמני האברהם, הכל זה מגיע אך ורק על ידי ההפצה, כמו שהוא עשה, כמו שרמב״ם, כמו המדרש הגדול, כן? מספרים עליו. יש הרבה עליו שהמקובלים כותבים, כי מי שמגיע לרוחניות הוא יודע מה, 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 מה קרה אז במצב הרוחני ואפילו במצב הגשמי. אז אנחנו נמצאים היום באותו מצב כמו אברהם, כן? שגם כן אתה, יש לפניך כל הבבל הזה, ואתה חייב לכולם לפרסם הידיעה הזאת על העבודה למעלה מהדעת. ומי שמגיע מגיב, סימן שהוא מגיב מתוך הנקודה שבלב. וכמו שהוא פרסם את זה, וכך הגיעו אנשים, גם עכשיו, אם תפרסם, הגיעו אנשים לחוכמת הקבלה. ועכשיו איפה הבבל הזה? סביב כל כדור הארץ. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. על זה כותבים מקובלים. בעל הסולם כותב במאמר שופר המשיח, שהפצת חוכמת הקבלה בכל העולם, היא נקראת שופר המשיח. בכל העולם. למה? כי בזה אתה מזמין אותם מכל המקומות, אתה מקבל, קולט את כל הניצוצות שהם מוכנים להתחבר ביניהם, להתחיל לעשות את העבודה הזאת של חיבור בנשמה אחת של האדם הראשון, שוב, שזה נקרא תיקון. ולפי כמה שנתחבר יחד, יש בזה, בהתחברות הזאת, גם כן דרגות שורש א' ב' ג' ד', או במילים אחרות, עשייה, יצירה, בריאה, אצילות, אדם קדמון, עד שאנחנו מגיעים לתיקון, לגמר התיקון. ובמידת התיקון אנחנו מרגישים גם כן את הכוח שאנחנו מייצרים אותו בינינו, שנקרא בורא, בו ורא. שכך אנחנו מגלים את המצב העליון. זהו. כן.
ואיך נצליח לחדור לאותם לאותם נפילגשים שעכשיו הוא יושב לו באיזה אשרם בהודו וטוב לו והוא במדיטציה? איך נצליח את ההפצה כאילו המתנה הזאת עכשיו פועלת נגדנו?
אני לא יודע איך זה פועל. זה לא עליי. עליי לפרסם. נגיד חברים שלנו, גם דודי, לפני 3 שנים, כן, נסעתם להודו. הם נסעו להודו, התפיסו שם כמה? מיליון אולי, לא יודע כמה, יותר מזה, עיתונים, כן? בעברית, לא בהודית. ופרסמו את זה בין הישראלים שבהודו. אבל... תשמע, אנחנו מגיעים בכל זאת לכל מיני מקומות הרחוקים מאוד. לסין גם כן, ודאי. עכשיו יצא ספר שלי בסין, דווקא בהוצאה ממשלתית, בהוצאה לאור ממשלתית. ועוד ועוד. זאת אומרת, אני לא יודע, חוץ ממדינות שבאמת שם אי אפשר לעשות הפצת הקבלה. לארצות ערב או משהו, אבל בכל היתר כן. ותלמידים יש מכל הארצות, אפילו מאיראן, מדובאי, מרשות כאן בארץ, ממש מכל מקום. זה לא תלוי בכלום, זה הנקודה שבלב היא מתעוררת באדם, אז היא מתעוררת וזהו. זה מעל, זה כמו בבבל שהיה עם אחד ודברים אחדים, כתוב. זהו. אותו דבר עכשיו, כלפי רוחניות אין הבדל. לבורא יש הבדל רק אלו שצריכים להיות המפיצים, אור לגויים, אז יש עליהם אחריות לבצע, לממש את מה שהם חייבים לעשות, שאנחנו חייבים לבצע את הפעולה הזאת. כן? להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש, זאת אומרת, ללמד את האחרים בשיטה הזאת, להיות כלפיהם כאברהם. אבל חוץ מזה שאנחנו חייבים, זאת אומרת, אצלנו זה החוף, עם הנבחר זה חובה ולא הזכות. זכות יהיה לך אחרי שתעשה משהו. אז לכן, אבל חוץ מזה שאנחנו מחויבים לעשות את ההפצה וללמד את כולם, זה נקרא להיות אור לגויים. חוץ מזה, כולם שווים. כי במערכת הכללית הזאת של האדם הראשון, של הנשמות, שם הכל זה שלמות. שלמות זה כל אחד כמו כולם. זה שוויון... כן, אני רואה שכבר אתם מחקתם את השיעור השני. כן, בבקשה, נו.
רציתי לדבר על מקום קצת יותר קרוב מסין ומהודו, זה תל אביב.
כן.
אני מקבוצת תל אביב. ולנו יש, או לי יש איזושהי בעיה, אנחנו לא מצליחים לגייס.
אתה בצפון תל אביב, לא?
כן, אצל הצפונים.
צפונים זה, זה לא תל אביב, זה, זה עוד, זה עוד יותר.
זה עוד.
כן.
אנחנו לא מצליחים כל כך לגייס גברים. זאת אומרת, נשים, ברוך השם, מגיעות, ויש לי שאלה ראשונה, איך אפשר לגייס יותר גברים לקבוצת תל אביב? שאלה ראשונה. שאלה שנייה, האם החיבור שלנו בתוך הקבוצה עם נשים, או שלי עם נשים, או של גברים אחרים, זו אותה עבודה?
לא. לא. יש כאן שתי דברים, באמת טוב ששאלת. זה שנשים באות קודם, זה טבעי. כי זה, על זה גם רבש כתב, סיפר על זה הרבה, על הטבע, על טבע של נשים. כן, אישה לא מרוצה מהחיים, היא לא מרגישה את הסיפוק, היא יותר קשורה למלכות, היא יותר מגיבה על הדברים האלו. כן, מצד אחד. מצד שני, התיקון הוא ממש על הגברים, וחלק הנשים הם כדי לעורר את הגברים. זה שהם באות קודם, נשים, זה טוב מאוד, זה סימן יפה מאוד, כי הם באות כדי להתרשם ואחר כך להביא את הגברים. כל אחד, כל אישה אחר כך מביאה את הגבר שלה, כמו אמא מביאה את הילד הקטן, לקחת אותו ביד ומביאה. אנחנו רואים תופעה כזאת, אין בזה שום בושה. אתם, אל תחשבו שאתם מאצ'ו, זה צריכים להיות לא, אני לא כך. זה לא נכון. זה צריך להיות כך. זה צריך להיות כך מצד הטבע. כי הרצון של אישה הוא קובע, הוא נמצא במרכז של הטבע. זה מלכות. ולכן זה טוב מאוד וטבעי מאוד שקודם באות נשים, ואחר כך הם יביאו גברים. לכן צריכים לתת להם טיפול מלא. אבל לא קבוצה. לא קבוצה. לעבוד עם, על חיבור עם נשים זה בלתי אפשרי. נשים זה רק כדי לעורר את הגברים לתיקון. אבל רק הזה זה הדבר העיקרי, וזה מאוד חשוב. ותבין רק ש-65% אולי אחוז מאוכלוסיית העולם הם נשים. וזה כוח הרבה יותר גדול מגברים. ואנחנו צריכים בזה להשתמש, ובתנך ובכל, גם בפשט אפילו, אתה רואה עד כמה שהם היו, הן היו מעורבות בכל התהליך. ולכן, אני אגיד לך עוד יותר, ברגע שהבאתי חברים שלי לרבש, זאת אומרת התלמידים, שנתתי הרצאות שם, בתל אביב ובמכון של ברק, נתתי הרצאות והגיעו עקב זה תלמידים חדשים למורה שלי, לרבש, אז חיתנו אותם מהר, תוך חצי שנה, הם כבר היו, כן, ואז רבש אמר, צריכים לארגן קבוצת נשים. וגם אשתי שם השתתפה בארגון הזה, ולארגן אותם. והוא התחיל לכתוב מאמרים, ונשים פעם בשבוע היו מתקבצות ככה בקבוצה, והיו קוראות מאמרים, מה שרבש כתב, והיו מתקדמות ממש טוב. וכל אחד, ורבש מאוד דאג שתהיה התעוררות בהם וכו'. כל הזמן אני הייתי חייב לברר כן, לא, מה, ולדווח לו. כן.
אז איך מביאים את הגברים עכשיו?
הם יביאו, אל תדאג.
זה כבר 4 שנים הם לא באים.
לא, אישה שלא מביאה גבר שלה? לא, לא, לא נראה לי. כי אם היא לומדת, אם היא, נו, אני לא יודע מה שם אצל צפונים קוראים. אני אומר ברצינות, יכול לי... יכול להיות שלא יודע, אבל בדרך כלל בטבע של האישה, אם הוא ראה, אם היא מגלה שזה דבר טוב וחשוב, ודאי שהיא מביאה את הגבר. אנחנו רואים כאלו המון דברים, מקרים. הפוך זה לא, כמעט ולא קורה.
כן, אבל אני שומע את החבר שלנו היקר ממודיעין, הוא בבעיה, יש לו 10, הוא פוחד מ-100. אנחנו אפילו לא 4. יש פה כל כך הרבה גברים, כל כך הרבה קבוצות בכל הארץ, איך בתל אביב הגדולה יש ארבעה גברים בקבוצה?
נו, תל אביב זה מקום החורבן, זה... מה לעשות? כל האלו שנפלו מירושלים, כנראה שהגיעו לשם, אני לא יודע מה להגיד לך, אבל זה מקום מיוחד. נכנסים לי, אני נכנס לתל אביב, אני מרגיש אווירה, היא ממש, אין בארץ, אין בארץ, זה ממש משהו ש... אני לא רוצה להגיד. אבל שוב, נראה לי שבכל זאת עבודה עקבית עם נשים, אל צריכים לעשות, נדבר על זה אם אתה רוצה אחר כך. צריכים לטפל בהם, צריכים לעשות, לתת הרצאות טובות, צריכים לתת הסבר. אם יש שם ממש קהל שאתה יכול להביא אותם לכאן לחוט, אנחנו נעשה, אולי אתה רוצה, אפילו אפשר לבוא לשם. דרכם אפשר להביא גברים, בטוח. זה, כך זה לפי הטבע. אתה מבין? אני מסביר לך חוק הטבע, שזה כך. ואחר כך תראו הלאה. אבל צריכים לעבוד עליהם. לא לזלזל. כן, יש שם חבר, תן לו מיקרופון. אחריך, כן.
רציתי להתייחס למה שכתוב במאמר, שהאמונה זו המצווה האחת. האם זו אותה הנקודה שהניצוץ שבלב מתחבר עם שאר הנשמות, וזה אותו קליק שנוצר בין הנשמות, מה שמתואר כאן במאמר?
מצווה אחת, אתה אומר על מאמר מצווה אחת? כן, יש פשוט מאמר כזה, זה בא לסולם מצווה אחד. מצווה אחד זה השפעה. זה תכונת הבורא, שאליה אנחנו צריכים להגיע. ולכן, או לשמה, או פעולה אחת שאנחנו צריכים להיות, כי בה אנחנו מגלים את החיים שלנו הנצחיים, השלמים. פשוט מאוד, אנחנו לא מבינים. יש סך כל שתי תכונות במציאות. תכונת הקבלה ותכונת השפעה. תכונת השפעה זה הבורא. תכונת הקבלה זה מה שהוא ברא אותנו, כדי שמתוך התכונה הזאת אנחנו נגיע לתכונה שלו. כשאתה מגיע לתכונה שלו, אתה בעצם מגיע לאותו מצב, לאותו סטטוס. אתה נכלל בו, אתה נעשה כמו לכל דבר. זאת אומרת, לא הגוף שלך, אלא אתה. שאתה מגדל מתוך הנקודה הזאת שבלב, מתוך הרצון החדש, אתה מגדל את הנשמה, והיא הופכת להיות הבית שלך, שבה אתה מרגיש חיים נצחיים, גוף נפטר, אתה לא מרגיש שהוא נפטר, כי זו דרגה פחותה יותר ממה שהשגת. כמו שאתה מקצץ שערות, כן? נגיד, הציפורניים, ואתה לא מרגיש בזה שום אובדן, שום כאב. כי זה צומח לגבי החי, וכאן אתה מסיק דרגת האלוקות לגבי האדם, לגבי החי. טוב, כן, בבקשה.
לפי מה שאני מבין, אנחנו צריכים להגיע להשתוות הצורה עם השורש שלנו.
כן.
עכשיו, השורש שלנו הוא דבר והתכונות שלו. זה דבר קבוע, או שזה משתנה במהלך התיקון?
קבוע. אני אהבה אלו שניתי. האור העליון נמצא במנוחה מוחלטת. הבורא הוא טוב ומטיף. מתוך שהוא שלם, שלם לא יכול להשתנות. כי שינוי תמיד מתוך חיסרון. אלה נראה לי כלפיך, נראה כלפיך, כן? נראה לי שהוא משתנה, אבל זה בגלל שאני משתנה. לפעמים נראה לי עולם רע, לפעמים נראה לי עולם טוב. אתה מבין שזה תלוי במצב רוח שלך. אז ככה זה כלפי הבורא. נראה לך שהוא משתנה. כל השינויים הם בנו.
דווקא אני חשבתי כמוך.
יופי. שיהיה כך תמיד. כן. מיקרופון.
לגבי המאמר פה על הליכה מעל הדעת,
כן.
איזה דעת צריך שיהיה לאדם כדי להבטיח שהוא הולך מעל הדעת?
דעת זה האגו שלנו, שאני מבין שאני לא רוצה להתחבר עם אחרים. זה לא דעת שלי בכל העולם, במדע או באיזה הצטיינות במשהו, זה לא דעת שלנו, זה לא דעת הרגיל. אני נמצא, שוב, אני נמצא בחיים הרגילים, זה אוכל, אוכל, מין, משפחה, כסף, כבוד ומושכלות וידע. כן? זה הכל החיים הרגילים, החיים שלנו. כן? זהו. עכשיו, חוץ מזה, אני עכשיו בא עם נקודה שבלב ורוצה להתחבר לקבוצה. לקבוצה. שאני רוצה להתחבר לקבוצה, אני אז מגלה את האגו שלי. זאת אומרת, תחייה מהתחברות. סינה, זה מה שזוהר כותב. שמעת על זה, כן? שמגיעים אנשים ורוצים להתחבר עם הבורא, ורוצים להתחבר ביניהם. הם מגלים את הסינה ביניהם, שהיא ממש בוערת עד כמה. אתם עוד לא מבינים כמה שאדם מסוגל לסנות את השני. זה לא כמו שבחיים שלנו, שאתה יוצא לכביש, אתה רוצה ככה... אני רואה לפי הפנים שלך שאתה מבין. זהו, כן, ברור. זה לא, זה לא, זה לא אותה שנאה. זה לא אותו אגו, זה לא אותו יצרה. אנחנו לא מגלים את היצרה בעולם שלנו. רק מעל החיים שלנו, הארציים האלו, שרוצים להתחבר לקבוצה. אז אנחנו מגלים את האגו, יצרה, וכשאנחנו מבקשים להתעלות ממנו, כן? אז זה נקרא שאתה מעלה מן, ואז אתה מקבל, דווקא על זה, כדי להתחבר, אתה מקבל מד או אור מקיף. ואז אתה מעלה את עצמך, כן? למעלה מהדעת, למעלה מהאגו הזה. זה נקרא שאתה רוכש אמונה, למעלה מהדעת. זהו. רק כך זה עובד. לכן, לעולם שלנו אין שום שייכות. לגופים שלנו אין שום שייכות. רק לקשר הפנימי שלי עם חברי הקבוצה. שאני רוצה להתחבר אליהם, ואני מרגיש כמה שאני מזלזל. וטוב שמתגלה הזלזול. זה נקרא בראתי יצרה. ולא כל הדברים האלה הקטנים, אוכל, מין משפחה, מה אני אוכל, חמש ארוחות ביום ואתה שניים. נו, זה כל אחד כאן מתקיים לפי איכשהו מתוכנן מלמעלה. זה בימיות. זה דרגת חי. כאן אני משתדל להיות בדרגת המדבר. אדם. הדומה לבורא. הדומה לבורא. לכן יש הבדל גדול. זה דברים עדינים. ואנשים, אני אומר לך, שורפים שנים, ועד שמתחילים לשמוע. דעת הקהל צריכה להיות כאן, היא עוזרת מאוד. בזמן האחרון זה נעשה יותר ככה ברור, יותר רגיש. יותר מהר אנשים קולטים את זה. פעם זה היה לוקח שנים, מה זה? 10-15 שנה עד שאדם מבין מה מדובר. היום אפשר להסביר את זה ממש אחרי כמה חודשים, כבר מתחיל להבין איפה כאן מסדרים אותי, איפה יש כאן איזה מין טריק, אתה מבין? אז אני צריך לעבוד נגד, לא בעד האגו, וואו. יותר מהר מגיעים אבל אין מה לעשות. מצד אחד. מצד שני, כל העולם כבר תומך בזה. כבר הייאוש כללי הוא עוזר. לא יודע לי מי להגיד. כן.
דיברנו קודם על נשים מטרתיות, וזה דבר מדהים. אני רוצה קצת לשאול לגבי הכיוון השני. אתמול היה לנו ערב של מפגש זוגות של הקבוצה הצעירה, של אנשים שרובם בת הזוג קצת בפחד ובבעיה מכל הסיפור הזה. ואחד הדברים שעלו שם הכי חזק היה השאיבה המוחלטת שמרגישות שקורה לנו, לי, כתוצאה מכל הסיפור הזה, ובאיזשהו מקום יש איזשהו פחד מאוד מאוד גדול לאן זה הולך. ורציתי לנסות להבין איך אני הכי טוב מוצא את האיזון בין הרצון שלי לעשות ולעשות פעילויות בקבוצה ולהגיע וללמוד ועוד ועוד, לעומת הצורך הזה של האישה אולי לעצור, אולי לא לעשות כל כך הרבה. זאת אומרת, איפה
זה בעיה? אתה צריך לעבוד, לא מן הסתם נתנו לנו לכל אחד כאלו בעיות. אנחנו צריכים לעבוד על זה במשפחה, אנחנו צריכים להשתדל בכל זאת לעורר את האישה לעניין, להרגיע אותה בזה שאתה לא הולך להשתגע, כן? כי כולם אומרים מקבלה משתגעים, כן? נו, זה מקובלים הפיצו את זה בכוונה, שלא רצו שיבואו האנשים בזמן שהיה אסור לגלות חומת הקבלה. סך הכל כמה עשרות שנים שמותר לגלות אותה. אז יוצא שצריכים לעבוד על זה, אין כאן מה לעשות. אני חושב שהדעת הכללית, המכות שהעולם מקבל, כל השינויים בחיים שלנו, הם לאט לאט כבר עובדים על דעת הציבור כלפי זה. תראה, לפני 20 שנה אז כולם חשבו שזה ממש, ממש משתגעים מחומת הקבלה. עד לפני עוד כמה שנים חשבו שאסור בזה, חס ושלום, לנגוע בזה. היום פתאום זה, אתה רואה, משתנה, זה כבר לא עד כדי כך אסור. אף אחד לא אומר עליו שאסור. היום יש לך מלא חוגים דתיים שגם כן מלמדים שם חומת הקבלה. זה דבר שלא היה בכלל, אי אפשר לחשוב, לחלום על זה. אז זה משתנה. מה לעשות? לחזות את זה במשהו אחר. לקנות מתנות, לא יודע מה. אבל אין מה לעשות. וגם כן הסבר קצת. עד כמה שאדם רוצה להרוויח, אתה צריך להבין את הטבע. ולכן למלות אותה במשהו. וגם כן, חוץ מזה, בכל זאת, ברצינות ובאהבה, להסביר לה שזה הצורך הפנימי. היא לא יכולה לגנוב ממך את זה. אם הנשמה דורשת מילוי שלה, נשמה, זה לא סתם שאתה רוצה לקנות להחליף את האוטו לעצמך, או עוד משהו ככה עם החברים, משהו לעשות, איזה פיקניק או מה. זה מדובר על הדבר מאוד פנימי שהוא נמצא במרכז החיים. היא צריכה איכשהו להבין את זה, לדבר איתה קצת עוד ועוד ועוד, בעדינות. ואני חושב שבכל זאת היא יכולה להבין שזה הצורך אמיתי ו... צריכים לתת לך קצת להיות בזה. אבל עם פיצוי מצדך, וזה ממש נדרש מלמעלה, שכך בתנאים כאלו אנחנו... אני הסברתי לאשתי פשוט, אני לא יכול. אני לא מסוגל להיות בלי זה. איך אני אעזוב את הדבר הזה? איך? מה יכול להיות יותר חשוב? ואיכשהו לאט לאט היא הסכימה לזה, אבל בהתחלה היה לה באמת מאוד מוזר, מה אני עושה. זה היה גם כן בשנים שאף אחד לא התעסק בזה, קבלה, כולם ידעו שם, כמה מקובלים יש שם בירושלים, יושבים שם באיזה, לא יודע, מערה או מה, הכל בחושך, בלילה שם, בכלל רוחות כאלה, כן, בבא סאלי, אז כל הזמן הלך ככה, זה המקובל, אתה מבין, אז רואים אותו, כולו שחור ככה, זה סגור הכל. היא הסתכלה ככה, אתה רוצה להיות כזה? ואני בן 20 ככה, אתה מבין, כן, אני בעל השכלה והכל, וגם ממש היה מאוד מאוד לא פשוט, אבל בימינו זה אפשרי. רק קח את זה כחלק מהעבודה הרוחנית. קח את זה כחלק מהעבודה הרוחנית. וחוץ מזה, מתוך הלב. הגישה צריכה להיות עדינה, מתוך הלב. אישה, בדרך כלל, נו, היום זה החיים מודרניים, אבל בעצם לפי הטבע, אישה כן מסוגלת להבין את הגבר שלה, להבין, הכוונה היא להסכים עמו, כן מסוגלת. זה מקרים בודדים שאין ברירה וחייבים שם לעשות נגד הרצון. מקרים בודדים, כן.
יש שאלה מארצות הברית בדיוק באותו נושא, אבל מהצד ההפוך. אישה שם שואלת שהיא דווקא כן מעוניינת ללמוד חוכמת הקבלה, והיא הולכת בדרך הזאת, אבל מצד שני היא לא יודעת איך למשוך את הגבר שלה והמשפחה לזה.
אז לא, למשוך זה לא טוב. הוא אומר על זה שמפריעים לו, שלא רוצים שהוא יתעסק בחוכמת הקבלה, זה משהו אחר. כי לכל אחד יש בחירה חופשית. אבל למשוך, לאף אחד לא למשוך. בן זוג הוא לגמרי, לגמרי, יש לו נשמה, לא התחתנת עם הנשמה שלו, התחתנת עם הגוף שלו. זהו. אין למשוך אף אחד, אין כפייה ברוחניות. ובזה נעבור לחלק ה...
אז נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.
שחרור